קשת, כל שידורי תורה. אנחנו משדרים שיעור של הרב בנימין תבורי בנושא מנהגי רבותינו.
היום נמשיך במנהגי רבותינו בענייני ראש חודש. בשבת שחל בו ראש חודש, אנחנו נוהגים להגיד מוסף מיוחד. במקום להגיד תיקנת שבת, אומרים אתה יצרת. בסידורים הרגילים, אני מחזיק כרגע סידור די נפוץ, סידור ארצקו, שיצא בכמה מהדורות. אני משתמש כרגע במהדורה אמריקאית, שיצא ב-1984, וההדפסה הזאת מ-1996. ושם כתוב, אלוקינו ואלוקי אבותינו, רצי ומנוחתנו, חדש עלינו ביום השבת הזה, את החודש הזה לטובה ולברכה, וכולי, לחיים לשלום, וכולי, ובסוף, שבת קודשך למדת, חוקי ראשי חודשים למקבעת, ברוך אתה השם מקדש השבת ויסוף ראשי חודשים. בולט שלא אומרים כאן, קדשנו מצוותיך, אתן חלקנו בתורתך, סבינו טובך, ושמחנו, וכל המשפטים שבדרך כלל אומרים בשבת, והרי אומרים אותם גם במוסף של שבת ראש השנה, שבת יום כיפורים, ושבת ימים טובים. הראשון שאני מכיר שהעיר על כך, היה בעל ערוך השולחן, וכך הוא כותב בסימן תף חפי, מעולם תמתי על הנוסח שלנו, שבסוף אתה יצרת, והוא ממשיך להסביר מה אומרים, והוא שואל, למה אין אומרים קדשנו מצוותיך, ואין חלקנו, והנחילנו, וינוחו, וכו'. הרי כל יום טוב שחל בשבת ובראשונה ובכיפור, אומרים בסוף הברכה אמצעית נוסח זה, שזהו טורף קדושת השבת, למה לא יאמרו זה בראש חודש שחל בשבת? בנוסח ספרד ישנו באמת, היום זה מעניין, שיש כמה סידורים שיצאו לאחרונה, שקיבלו את ההערה הזאת, והכניסו את זה שוב, כמו שהציע בעל ערוך השולחן. הוא ממשיך ואומר, אין שום טעם שלא לומר זה, לא מצאתי מי שהעיר בזה, וערוך השולחן מעיד על עצמו, שהוא נהג להגיד את זה. למרות שזה לא היה כתוב בסידור, ולמרות שהוא לא מצא מקור לזה, בעל ערוך השולחן בעצמו נהג כך להגיד. לפני כמה שנים הייתה כתבה בעיתון בצופה, דיון שלם, אחד כתב על זה, השני העיר, שלישי השיב לו, אבל כולם העירו שמצאו את הרעיון הזה בבעל ערוך השולחן, ו... כנראה שזה באמת היה טעות ברוב הסידורים, והיום כנראה שראוי להדפיס את הסידורים כמו הערה שכתובה בערוך השולחן. אחד מן השאלות המפורסמות שעלתה על שולחן מלאכים, הייתה שאלה של שבת ראש חודש, סליחה, שבת שזה ערב ראש חודש. וכש... אוכלים סעודה שלישית. הרבה פעמים יוצא שאנשים אוכלים סעודה שלישית לקראת סוף השבת, ובזמן שמברכים גומרים את הסעודה, זה כבר מוצאי שבת. אמנם עדיין קדושת השבת קיימת, הם לא הבדילו, והם ממשיכים בתוספת שבת, אבל זה אחרי צאת הכוכבים, ודאי אחרי השקיעה. אבל זה כבר ראש חודש. יש לנו הלכות, שאם מתחילים סעודה לפני ראש חודש, ביום רביעי למשל, וממשיכים את הסעודה לקראת סוף היום, אז בסוף היום, כשמברכים ברכת המזון, אומרים יעלה ויבוא. וכן הפוך, בשבת רגילה, אין ספק שאומרים רצי, גם אם מברכים במוצאי שבת. אבל כאן, יש כאילו סתירה. הרי אם אומרים רצי, זה שבת. אם אומרים יעלה ויבוא, זה יום ראשון. אז בעצם מה עושים? השאלה הזאת כבר נידונה בראשונים ובאחרונים בפוסקים. וכמו כל הרבה שאלות אחרות, זה אומר בכאן וזה אומר בכאן, יש אומרים שצריכים להגיד רצי, זה אומר שצריכים להגיד יאללה ויבוא. והרב ליכטנשטיין, בישיבת הר עציון, היה אומר לתלמידים שבשבת כזאת מקדימים סעודה שלישית יותר מן הרגיל. גומרים את הסעודה לפני השקיעה. מברכים ברכת המזון ברצי, וכמובן לא אומרים יאללה ויבוא. ואחר כך הוא מעביר את השיחה, שרים זמירות, עד מוצאי שבת. כדי לא להיכנס לשאלה הלכתית כזאת, להתחמק מן השאלה, ושלום על ישראל. אני זוכר שפעם אחת דיברתי עם הרב עמיטל, זכרונו לברכה, בקשר לזה. והוא אמר שהוא היה מעדיף להכריע את הפסק בנושא. הוא אומר שההלכה ניתנת לפסוק. ויש כל כך הרבה שיטות, באמת אי אפשר לטעות. הרי לא משנה מה פוסקים. יש גב חזק שעליו לסמוך מי פסק את הפסק הזה. ורב עמיטל היה אומר לי שפעם אחת אני הייתי אחראי בסעודה שלישית בשבת כזאת, הרב עמיטל אמר לי תכריע איך שתכריע, אבל תכריע, תפסוק. בחסידות אומרים שהגמטריה של ספק זה אותו הגמטריה של המלאק. ואנחנו יודעים אשר קרחה בדרך, רש"י מסביר שיש קריאות מסוימת של המלאק. החסידות מבארת שספק מוליד לקרירות, שיותר טוב לא להשאיר ספקות בהלכה, אלא להכריע. וזה גדר של המלאק, לא להכריע, להישאר במצב של אדישות, של קריאות, ולא להיכנס לעובי הקורה ולפסוק שאלות. ובכן, איך פוסקים? מעניין אותי, כמובן, לא בפסק הלכה, כל אחד ילך לפי הפוסק שלו, איך נוהגים, יש כאלה שימשיכו לנהוג כרב ליכטנשטיין, יש כאלה שיפסקו רק להגיד רצי, ויש כאלה שיפסקו רק להגיד יאללה ויבוא. מעניינת אותי שיטת בעל התניא. הרב בעל התניא פסק שצריכים להגיד את שניהם, והוא לא חשש מהבעיה של התרתי דסתרי. ולמה לא? אינני יודע אם אני ירדתי לסוף דעתו שבעל התניא להסביר את הפסק שלו. אבל דומני שיש מקום להסביר את השיטה הזאת על פי דברי הראשונים שהם מפורסמים מאוד. הגמרא במסכת יומא מביאה ספק בקשר לקומץ. כשכהן קומץ לוקח מן המנחה, לוקח חלק ממנו, כמובן המנחה, הרי זה קמח מים, ולכן זה דביק. אחד, הכהן מכניס את ידו לתוך המנחה, כדי להוציא ממנו קומץ. הגמרא אומרת, מה שנמצא בתוך ידו, בתוך האגרוף שלו, זה קודש קודשים. מה שיצא החוצה, זה המנחה הרגילה. שואלת הגמרא, מה קורה מה שנדבק בין האצבעות? הרי מטבעם של דברים יישאר משהו בין האצבעות. אומרת הגמרא שפשטו את זה, שזה ספק. כל הראשונים שמעלים את השאלה, מה זאת אומרת שפשטו שזה ספק? לא פשטו. הרי אם אמרו זה ספק, לא יחיו את ההלכה, ישאירו את זה במצב שזה ספק. הריטב"א שם אומר שבדרך כלל כשאנחנו מדברים על ספק, אנחנו חושבים שזה או א' או ב', לא יודעים, וזה ספק. אבל יש ספק שהוא מורכב, ספק שהוא גם א' וגם ב' ביחד. מה שנדבק בין האצבעות זה לא אולי קומץ, אולי מנחה. יש פה אלמנטים של שניהם. זה קומץ מנחה מעורבים ביחד. והריטב"א מוסיף כמה מילים שהם התפרסמו מאוד בעולם התורה. הרב סולובייצ'יק לפני הרבה 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 שנים העביר שיעור, אחד מהשיעורים הגדולים משיעורי היורצייט, שהזכיר את הריטב"א הזה ופיתח אותו מאוד מאוד, שהריטב"א אמר זה כמו בין השמשות. רואים כאן שבין השמשות לפי הריטב"א זה לא ספק יום או אולי לילה, אלא זה יום ולילה מורכב. אנחנו חיים בעולם שיש בו סתירה פנימית. יש בו בין השמשות גם יום הקודם וגם יום השני. ממילא בזמן בין השמשות במוצאי שבת, הזמן הזה באמת הוא מורכב שהוא גם שבת וגם ראש חודש. לפי ההבנה הזאת, נדמה לי שאפשר להסביר למה שיגידו את שניהם. אבל זה גם מדבר אליי מאוד, משום שאני מבין בזה את המורכבות של עולם ההלכה, של עולם המחשבה. אנחנו לא חיים במצב שיש או א' או ב', הרבה דברים הם ספק שהוא מורכב, גם א' וגם ב'. רב משה שטרנבוך העיר שאלה דומה, אבל כמעט הפוכה. מה קורה בזמן שראש חודש הוא ביום שישי, ואנשים קיבלו שבת מוקדם? בזמן שמקבלים שבת מוקדם, יכולים להגיע הביתה, לאכול סעודת שבת, וזה עדיין יום, עדיין אור בחוץ. אמנם זה שבת, אבל אם זה שבת, האם זה עדיין ראש חודש? אם מברכים, מה אומרים בברכת המזון? הוא קודם כל רוצה להסביר שזה לא קשור לשאלה שעכשיו דיברנו. משום ששמה באמת לא יכול להיות שזה גם שבת וגם ראש חודש. או שזה שבת, או שזה ראש חודש. אבל כאן יכול להיות שיום שישי הזה הוא באמת עדיין ראש חודש, ושבת נכנסת, קדושת השבת נכנסת, עוד ביום שישי, ואולי זה באמת שניהם, מצד הדין, לא מצד מה שהסברתי קודם, אלא זה שבת ראש חודש. אבל הוא מביא שיטה מפורסמת של התז, שהתז אומר, אם הקדימו לקבל שמיני עצרת. כמובן אני מדבר בארץ ישראל, שבשמיני עצרת לא יושבים בסוכה. בחוץ הארץ, הדין הוא, על פי הגמרה, שיתו ויתבינן, מברכי לא מברכינן. שבחוץ הארץ צריכים לשבת בסוכה ביום השמיני, ביום שמיני עצרת, אבל בלי ברכה. בארץ, כמובן, לא יושבים בסוכה בשמיני עצרת. מה קורה אם אחד קיבל שמיני עצרת מוקדם, והוא עכשיו הגיע הביתה, זה אור, בעצם הושענא רבה, אבל קיבל עליו קדושת היום של שמיני עצרת. אז התז בסימן תפרש סדיח חידש שמותר לו לאכול מחוץ לסוכה. שהרי זה שמיני עצרת, וסוכות, החג סוכות פקעה בזמן שהוא קיבל עליו קדושת היום של שמיני עצרת. אם נלך לפי הכיוון הזה, היינו צריכים להגיד שבליל שבת, ברגע שאחד קיבל לב שבת, פקעה דין של ראש חודש. הרב שטרנבוך אומר שרוב הפוסקים חלקו על התז, ולכן הרב שטרנבוך מציע שבאמת במקרה כזה אפשר להגיד גם שניהם, גם יעלה ויבוא וגם רצה, לא בגלל הנימוק שהסברתי קודם, אלא בגלל שכאן אין סתירה בכלל. הסעודה הייתה באמת סעודה שהתחילה בראש חודש ובשבת, נגמרה בראש חודש ושבת, ממילא אומרים את שניהם. כמובן, הרב שטרנבוך לא הסתפק בזה, והטיל ספק בכל הרעיון של קבלת שבת מוקדם. אבל כך נהוג בהרבה הרבה מקומות, במיוחד באירופה, שהימים הם יותר מאוחרים, אז הרבה פעמים מקדימים לקבל את השבת מוקדם, במיוחד בקיץ. בכל אופן, השאלות האלה כבר נידונו בפוסקים. שאלה נוספת שקשורה לראש חודש, זה שאלה של שיר של יום. הגרא היה לו מנהג שבכל חג, בכל יום מיוחד, לא היה אומר בכלל את השיר של יום הרגיל, אלא היה אומר שיר של יום מיוחד לאותו יום. ובמעשה רב, בהלכות ראש חודש, סעיף קוף נונחת, כותבים ככה, בניין שיר של יום, כלל זה נקוד בידך, אין אומרים שני מזמורים ביום אחד, של ראש חודש דוחה את כולם, אפילו של שבת. שיר של שבת דוחה של יום טוב, וחול המועד וחנוכה. ושיר של יום שהוא ראש חודש, הוא אומר בסעיף הקודם, ברכי נפשי, מזמור קד בתהילים, שהוא שיר של ראש חודש, שהוא דוחה אפילו של שבת ופשיטה של חנוכה. מעניין שבמנהג חסידים, גם כן אומרים שיר של יום, של ברכי נפשי, אבל כנראה שיש הבדל אחד. בספר בשם מנהג ישראל תורה, מביא בסימן תו חב גימל, שאומרים מזמור ברכי נפשי, אבל בסידור של בעל התניה אומרים שיר של יום רגיל, ואחר כך שיר ברכי נפשי. שאומרים את שניהם, בניגוד לדעת הגר"א שאומרים רק שיר של יום אחד, אומרים שני המזמורים, שיר של יום של אותו יום, וגם שיר של יום של ראש חודש, שזה ברכי נפשי. אבל מעניין, שיש מנהג אחר שהוא מזכיר כאן, שמנהג חסידים ואנשי מעשה לומר בראש חודש בשעת הסעודה מזמור ברכי נפשי. כך נהג הרבי מסנז, כך נהג הרבי מסתמר. אחד שאל, הרי בדרך כלל לא שרים שירים בזמן הסעודה. אמנם זמירות שבת שרים, אבל לא פיוטים אחרים. והוא אומר שאם יש להם שייכות לאותו זמן, יש מקום להתיר לשיר בזמן הסעודה. ולכן כל אחד ראה בברכי נפשי את השיר שמתאים לראש חודש. הברכי נפשי כמובן מעלל את הקדוש ברוך הוא, משבח את הקדוש ברוך הוא, על הניסים היומיים הטבעיים, שפעם בחודש אנחנו אומרים את הפרק הזה מתוך השתאות על גדלות מעשה הקדוש ברוך הוא. וגם החסידים וגם המתנגדים ראו בזה שיר של יום. דבר אחרון שרציתי להזכיר בקשר לראש חודש עצמו, זה דבר שהזכרתי כבר בעבר, אבל אני רוצה להוסיף נקודה אחת. בעניין תפילת ראש חודש, אנחנו נוהגים לחלוץ את התפילין לפני מוסף. המנהג הבסיסי להוריד את התפילין זה בגלל קדושת כתר, ולא ראוי להגיד קדושת כתר יחד עם התפילין. השאלה הייתה, מתי בדיוק חולצים את התפילין? האם חוצים אותם לפני קדיש או אחרי קדיש? כנראה שהשאלה הייתה חלק מהדיון, האם הקדיש הוא באמת קדיש לפני מוסף, או קדיש המשלים את מה שאמרנו קודם. אם זה קדיש המשלים, אז לא מורידים תפילין עד אחרי הקדיש. אם זה קדיש לפני מוסף, אז כנראה שהקדיש קשור למוסף, ונוהגים לחלוץ את התפילין לפני הקדיש. המגן אברהם כותב דווקא להקפיד לא לחלוץ עד אחר קדיש, כדי שיהיו ארבע קדישים בזמן שאדם עטור בתפילין. בליו רבה כתוב דווקא לחלוץ קודם, והוא אומר שיש איסור לחלצם אחרי הקדיש. דווי כחולץ לפני רבו, כיוון שעומד להתחיל את התפילה. יש עוד סיבות למה לא לחלוץ אחר הקדיש. אחד מובא במשנה ברורה, לא להפסיק בין קדיש לתפילה. בכל אופן, המנהגים השונים האלה, היום, בדרך כלל, לפי ראות עיניי, רוב האנשים מורידים תפילין אחרי הקדיש. מנהג חב"ד זה להוריד את התפילין לפני קדיש, כך דומני. מה שהזכרתי כבר בעבר, שהרב סולובייצ'יק היה מאוד מקפיד על אנשים שהיו מורידים את התפילין, וכדי להזדרז, להתפלל מוסף, הם היו משאירים את התפילין על השולחן, לא היו מסדרים אותם, לא היו כוחים אותם, מסמים אותם בסקית בצורה מכובדת. הוא היה מאוד מקפיד על זה, והוא חשב שזה זלזול בקדושת התפילין, וצריכים לקרוך את התפילין, לסדר אותם יפה, לפני שמתפעלים מוסף, ונדמה לי שהיה אומר כך, אפילו אם לא היית מתחיל תפילת מוסף יחד עם שאר הציבור. בכלל, פעם הסתפקתי, עד מתי זה נחשב תפילה בציבור. אחד שמתחיל ממש עם הציבור, זה ודאי נקרא תפילת בציבור. אחד שמתחיל, שהם כבר התחילו לפני כן, מתי זה בדיוק נקרא תפילה בציבור? אחד עם הציבור, למשל, באמצע ה-18 או לקראת סוף 18, אחד מתחיל אז, האם זה נקרא תפילה בציבור? אבל בכל אופן, נדמה לי שכך הרב סולובייצ'יק היה נוהג. יש מנהג שכבר הוא מנהג אחרי ראש חודש, ומנהג הוא לקדש את הלבנה. המקור בבבלי הוא די מפורסם, שכתוב בגמרא במסכת סנהדרין, שאלמלא לא זכו ישראל אלא להקביל פני אביהם בשמיים פעם אחת בחודש, דיין. אמר אביי, הלכך צריך לממר מעומד. ההלכך הזה לכאורה בא להסביר לי שבגלל שזה עניין כל כך חשוב לקבל פני השכינה, כאילו שאני עומד לכבוד השכינה. הרב רובין מרגוליות באחד מן הספרים שלו מאיר הערה שנדמה לי שאפשר להתווכח איתה, אבל הוא העיר הערה מעניינת. הוא אומר שבגלל שהברכה הזאת נתקנה כאילו לקבל פני אבינו שבשמיים, זה הופך להיות ברכת המצווה, לא ברכת הנהנים, ולכן ברכת המצווה טעונה עמידה, וזה הפירוש ההלכך של אביי. השאלה שאני רוצה להתחיל לדון בה, זה מתי זה הזמן המתאים לקידוש לבנה. מסכת סופרים כותב שאין לקדש את הלבנה עד מוצאי שבת. כך יש טקסט מסוים במסכת סופרים, והראשונים והפוסקים מביאים את המשפט הזה. בבית יוסף מביא בסימן תו חבב, שאין מברכים את החודש, וכך הוא מביא נוסח אחר, עד שתתפסם. יש אומרים עד מוצאי שבת. למה תתפסם זה מוצאי שבת? שבמוצאי שבת מברכים על הבשמים. אומר הבית יוסף, אין זה מתקבל כלל. מה טעם הוא זה לתלות הדבר במוצאי שבת? ויש מפרשים את המילה תתפסם בצורה אחרת. הוא כותב למשל לשון חופה. הכוונה שהלבנה מקבלת צורה של חופה שהיא גדולה קצת, מהירה סבירותיה. ויש פירושים אחרים. תתפסם לאורה שזה מספיק אור שבן אדם יהנה מהאור. זה הוליד שאלה גדולה, מתי באמת צריכים הפעם הראשונה לקדש את להגיד את הברכה של קידוש לבנה. הגרא היה נוהג, כך מובא במעשה רב, שאין מחמיצים המצווה עד שבעה אחר המולד, או עד מוצאי שבת. רק תקף אחר שלושה ימים מהמולד מקדשים, וכן מקדשים קודם תשעה באב וקודם יום הכיפורים. אחרים פירשו שדווקא לא לקדש את הלבנה בזמן הזה, בזמן שזה עדיין לא הגיע למה שהזכרתי להתבשם. והמנהג העממי הוא דווקא כדי להגיד ברכת הלבנה, קידוש החודש, דווקא במוצאי שבת, שאנשים לבושים בגדי שבת. במנהג חסידים, בספר שהזכרתי קודם, מנהג יסר תורה, מביא כמה וכמה שיטות בנידון. הוא מביא קודם כל, שמאיזה סיבה שהיא, אנשים התעלמו מפסק הרמב״ם. הוא אומר, דעת הרמב״ם והסמג ועוד שמקדשים את הלבנה מעת שרואים אותה אפילו כבר ביום הראשון. אמנם דעת תלמידי רבני יונה, אין מברכים עד שתתמתק אורה שאדם נהנה מאור שלה, והיינו לאחר שלושה ימים. וכן פסק בבח, פרי חדש, הלבוש כתב לנהוג על כל פנים במוצאי שבת. מעניין שיש מקומות שמקפידים דווקא לקדש לבנה במוצאי יום כיפור, ואנשים עדיין לא אכלו, לא שתו, הם די קצת קשה להגיד שהם מבוסמים, אבל הלבנה באמת היא חזקה אחרי עשרה ימים, וכך גם במוצאי תשעה באב, ובתשעה באב אנשים גם אינם לבושים בגדי שבת. אבל אמרתי שהגרא לא היה נוהג כך, היה מקפיד דווקא לקדש את הלבנה יותר מוקדם, ואיש איש לפי מנהגו. בתוך קידוש החודש, ברכת החודש, המנהג הוא להגיד דוד מלך ישראל חי וקיים, שלום עליכם, ואומרים שם עליכם שלוש פעמים. הסיבה לכך היא די עמומה, יש כאלה שאומרים שזה היה קוד מסוים, שהיו צריכים להסתיר את העניין של ברכת החודש, היו כאלה שאמרו שזה רמז למלכות דוד שתתחדש, כמו שהלבנה מתחדשת כל חודש. אבל רציתי לציין רק מנהג אחד. הרב סולובייצ'יק פעם אחת נסע עם הרב מוזסון, שמעיד שזה היה לקראת סוף הזמן של קידוש לבנה, והרב החליט שצריכים להגיד קידוש לבנה. אז הוא אמר קידוש לבנה רק בנוכחות בן אדם אחד, רק יחד עם הרב מוזסון הזה. והוא אמר שלום עליכם שלוש פעמים לאותו בן אדם. הרב שכטר כתב באחד מן הספרים שלו, שהרב גולדוויכט שמע את הדברים האלה מהרב שכטר. הרב שכטר אמר לו מה שהוא הביא בשם הדוד שלו, בשם הרב מוזסון. והרב גולדוויכט אמר לו שגם הרב מבריסקי היה נוהג כך, והוא היה נוהג כך אפילו בזמן שהיו אנשים אחרים בשטח. הוא היה בעצם כן יכול להסתובב להגיד שלוש פעמים לאנשים שונים, אבל כנראה שהוא לא חשב שזה מנהג חשוב, המנהג להגיד קידוש החודש, להגיד שלום עליכם שלוש פעמים, אני תמיד מתכוון להגיד קידוש לבנה, כמה פעמים אמרתי מילים אחרות, התכוונתי תמיד להגיד קידוש לבנה, אבל הגר"א היה מאוד מקצר בקידוש לבנה, במעשה רב מביאים את הטקסט שלו, וגם אומרים שלא אמר שום פסוקים לפני הקידוש, לא לאחריו, רק מתחיל ברוך אתה השם, מסיים סימן טוב והולך לו. כל אחד לפי מנהגו.